קליפה.
איזה הקדמה של הרב קוק. נלמד קצת כמה שורות מדברים של האריז"ל על פורים, ואחר כך זה יעזור לנו להבין יותר לעומק את הדברים של הרב קוק. אז את האריז"ל, אין לכם אותו, אני קורא אותו משאר הכוונות בעניין של פורים, והוא אומר ככה: נבוא אל ביאור עניין ימי פורים והמגילה והמרדכי ומעות מגבת פורים והמשתה והשמחה. הנה נתבהר אצלנו, דרושים אחרים, כי בכל זמן של הגלות עומדים זר אנפין ונוקבה אחור באחור כל ימי החול, לולי בשעות התפילה והשבתות. כאשר רוצים לחזור פנים בפנים, צריך שתקדים בחינת הפלת הדורמיטה הזר אנפין. דורמיטה זה שינה. תכף נאמר, כדי שתעשה הנסירה ותוכל לחזור עמו אפין באפין, כנזכר בדרושי ראש השנה. ולהיות, כי עניין מרדכי ואסתר היה בסוף ה-70 שנה של גלות בבל כנודע, לכן אז כבר בימיהם התחיל עניין תיקון זר אמפין ונוקבה, כדי לחזור אפין באפין ויגאלו ישראל. ועניין התחלה זו היא עניין הדורמיטה שנעשה בימיהם, וזהו סוד הצרה העצומה שהייתה אז לישראל, אשר עליה נאמר: הנה אימה חשיכה גדולה. חשיכה זה גלות מדי שהחשיכו עיניהם של ישראל, ועניינו הוא לפי שהיה עזר אמפים בסוד הדורמיטה. ונודע כי אמן הרשע היה אוסטרולוג גדול שהפיל פור, ובפרט מה שכתוב בספר הזוהר: הוא ועשרת בניו כוללים כל 10 קליפים החיצוניים. עכשיו תזכרו את זה, כי בסוף הרב קוק ירמוז לדבר הזה. וידע בחוכמתו עניין מיעוט השגחתו התברך על ישראל בימים ההם, להיותו בבחינת השינה, לכן חשב ועלה בליבו כי הזמן מוכן לאבד צונאיהם של ישראל. וזהו עניין ויכוח המן עם אחשוורוש, אם יעלה בידם עצה זו. וישיב לו המן: ישנו עם אחד, ודרשו חז"ל: ישן הוא האלוה שלהם ואבן זה. ולהיות כי הדורמיטה לטובתם של ישראל, כדי שתינסר הנקבה ויחזרו פנים בפנים ויגאלו ישראל ויבנה בית המקדש, לכן התייעצו שניהם כי בזמן ההוא שהאלוה שלהם הוא ישן, יקדימו הם לאבד ולהשמיד צונאיהם של ישראל, שלא יישארו אפילו מתי מעט שיהיו ראויים לגאולה, ועל ידי כן לא ייבנה בית המקדש. ונודעה עצת המן וכו'. טוב, אז בוא נסביר קצת מה שאפשר להבין מהעניין הזה, ואז מתוך כך ניכנס לדברים של הרב קוק מצד עצמם, ואחר כך אולי הדברים קצת יתחברו. אז אומר האריז"ל ככה: יש מושג שנקרא נסירה. נסירה זה ההפרדה שהייתה בין אדם הראשון לבין אשתו, שהם היו מחוברים אחור באחור, והנסירה הפרידה ביניהם. כדי שתהיה נסירה, מה היה צריך להיות לפני כן?
שינה.
מה?
שינה.
שינה, תרדמה. כן, ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצלותיו ויסגור בשר תחתינה. זאת אומרת, חייב להיות מצב של שינה. מה העומק של השינה? אני מתמקד על זה, כי זה יהיה מאוד חשוב תכף להבין את הדברים של הרב קוק. מה קורה בשינה? אחד משישים במיטה, כן? בשינה אנחנו, אין כוחות של חיים, יש בעצם סוג של ייאוש כזה, כאילו אנחנו לא מחוברים, לא יודעים מה קורה, לא נמצאים עם רצון והבנה שמשהו יקרה, דווקא אז במצב הזה, באמת מה שקורה זה שנוסרים, זאת אומרת באמת מתרחקים, כמו בשינה, כמו שבשינה מתרחקים, אז גם פה לכאורה מתרחקים מאוד, אבל כל זה כדי בסוף להתחבר. כדי להתחבר, איך להתחבר? להתחבר פנים בפנים. זאת אומרת, לפני כן היינו מחוברים אבל אחור באחור. אחור באחור זאת אומרת שאנחנו מחוברים לא ברצון, אלא פשוט אנחנו מחוברים, לא בחרנו בזה, פשוט ככה נוצרנו. אחרי שאנחנו ננסרים, אחרי שאנחנו מתרחקים, אחרי שאנחנו נרדמים, כשאנחנו מתעוררים מחדש ואנחנו עכשיו בוחרים להתחבר למי שהיינו מחוברים אליו קודם, עכשיו החיבור קורה ברצון, עכשיו החיבור קורה ברמות אחרות לגמרי ממה שהוא היה לפניכם. זה סוד הנסירה שיש אצל אדם הראשון וחווה. מה היה בזמן מרדכי ואסתר? מה שהיה זה שאנחנו נמצאים אחרי חורבן בית ראשון. עם ישראל יודע שבעוד 70 שנה ייבנה בית המקדש. וכולם סופרים 70 שנה כדי לראות מתי יגיע הזמן הזה. אבל מגיע או לא מגיע?
ארבע ספירה.
השאלה היא איך אתה סופר. לפי כל מיני ספירות שעשו, עבר ה-70 שנה והגאולה לא הגיעה. התרדמה הייתה ולא היה התעוררות. לא היה, הייתה נסירה, היה חורבן, היה גלות. כל זה זה תרדמה מאוד גדולה, כשעם ישראל הוא לא בארצו, והוא לא מקבל את כל השפע האלוקי שהיה לו בבית ראשון. היה שפע אלוקי עצום, הייתה נבואה שזה חוויה רוחנית מדהימה, היה בית מקדש שזה חוויה רוחנית מדהימה, היו חיים מלאים שהם חיים מאוד, וכל זה נגמר, וכל זה עכשיו שובט ורדום, אבל מחכים שזה יתעורר. המשתה של אחשוורוש מהו? כידוע, איך היה לבוש אחשוורוש במשתה? בגדי כהן גדול. ואיזה כלים שותים שם? כלי המקדש. וכלים שונים, אנחנו קוראים את זה במגילת איכה, כי עכשיו אנחנו פה שותים יין במשתה נורא והיום בכלים של בית המקדש, וכל היהודים חלקם משתתפים בסעודה, ויש פירוש אומר שגם אלה שלא השתתפו בסעודה מאוד שמחו. למה הם שמחו? כי להתעורר ולחזור לארץ ישראל ולחזור חזרה לקשר עם הקדוש ברוך הוא זה לא דבר קל. אנחנו יודעים עד היום זה פעמים כיף לישון, כאילו אין דאגות בשינה, אין דאגות, ולהתעורר לא רק פיזית אלא להתעורר רוחנית כדי לעשות את הצעדים האקטיביים כדי לחזור פנים בפנים לבניין בית המקדש ולחזור לארץ ישראל, את כל העבודה הזאת זה מאמץ מאוד גדול, ויכול להיות שכביכול עם ישראל מגיע עד מצב שהם נהנו מצעודתו של אותו רשע. זאת אומרת גם אלה שלא היו נהנו. למה הם נהנו? כי הם אמרו וואלה זהו, כאילו השבעים שנה עברו ואנחנו לא חוזרים. יש בזה כאילו ברור שעם ישראל בתוך תוכו רוצה לחזור, אבל בצד החיצוני שלו אולי טוב ככה, כאילו זהו, שישאר. קיצור, יש מצב של הסתר פנים מאוד גדול, אבל כל זה רק התחלה, כל זה רק איך אומרים היום, זה רק הפרומו. אחר כך מגיע הדבר עצמו, שזה המן שאומר לאחשוורוש, העם הזה, הקדוש ברוך, השם, האלוקים שלו ישן, ישנו עם אחד, מלשון שינה, האלוקים שלהם ישן, זה תרדמה, הם בתרדמה. אומר אריזל, אומר אמן לאחשוורוש, אמן היה אסטרולוג גדול, זאת אומרת, הוא לא היה פרייר, הוא היה רציני בקליפה, אבל בקליפה הוא היה רציני, ולא סתם היה לו 10 בנים, כי 10 בנים זה מקביל ל-10 ספירות, רק שזה בתומה. אז הוא יש לו כוח גדול, והוא אומר לאחשוורוש, תקשיב, עכשיו זה ההזדמנות, עכשיו זה הזמן, הם ישנים, נגמר הזה, אין בית מקדש, עברו 70 שנה, העסק מתאים עכשיו בדיוק לעשות את המכה בפטיש, ומה שנקרא לעשות את הפתרון הסופי, ולגמור עם זה, לגמור אחת ולתמיד את הסיפור הזה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בריחוק מאוד 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 גדול בשלב הזה, ו... זה לא נגמר פה, אבל את ההמשך אולי אני אגיד עוד כמה דברים כבר בתוך הדברים של הרב קוק. אז זה, עד כאן, זה איזו הקדמה מסוימת מתוך דברים של האריזה, ועכשיו אני נכנס לרב קוק, ובעזרת השם עוד כמה דקות ננסה קצת לחבר את הדברים. אז הדברים של הרב קוק הם על המילים לעשות פורים, קיבלו, קיימו עליהם לעשות פורים ולשמוח בכל שנה ושנה, שזה נמצא בסוף הפיוט של שושנת יעקב, הפיוט המפורסם, ומה שירצה הרב קוק להסביר זה את המילים האלה לעשות פורים. ידענו מדברי חכמים אמיתיים שהערת פורים גדולה למאות וקדושה גדולה מאירה בו בעולם. למה? וזה אריזל אומר בהמשך, כי אחרי כל מה שתיארנו, אחרי כל התרדמה הזאת וכל הנסירה הזאת וכל החושך הזה וכל הריחוק הזה, מתוך כל זה הגיעה התעוררות ממש מהמקום הכי נמוך שאפשר אליו להגיע, גם פיזית וגם רוחנית. פיזית גזירת השמדה על כל העם, ורוחנית, כמו שאמרנו, הייאוש מבניין המקדש וכל הריחוק הרוחני שבעקבות החורבן וחוסר ההמשכיות והחזרה. ומתוך המקום הנמוך הזה הצלחנו להתעורר חזרה ולהידבק בקדוש ברוך הוא, לכן יש פה הערה גדולה מאוד. ונראה שמתוך כך מלמעלה האדם נשמר אז מכל קלקול, כיוון שהוא עסוק בשמחת פורים, ואין צריך כל כך להיות על משמרתו, רק שלא יעבור חס וחלילה שום דבר מדברי התורה והמצווה, שחס ושלום אין עבירה מצווה. אבל בדברי הרשות, שראוי להישמר מהם בכל הימים, במה שהם מקליפת נוגה שקרובה אל הרע, ביום הקדוש הזה משומרים אנו, כי נפל אז פחד היהודים על עמי הארץ, ורבים מהם מתייהדים, וכמו כן בכל דור ודור נופל פחד היהודים. מישהו יהודי כופר בעבודה זרה, הוא מודה באמונת האל המיוחד ברוך הוא, אשר אפס זולתו, על שורשיהם של עמי הארץ למעלה, ויראו לשלוח בו יד לפתות ולהסית חס ושלום, כמצווה בעידן הדעסיק בה אגוני מגנה. אז פה הרב ככה נותן קודם כל איזשהו הבנה כללית יסודית, עכשיו הוא יסביר את זה יותר לפרטים, מה זה בדיוק הדבר הזה. אבל מה הוא אומר בינתיים? בכל השנה כולה יש לנו דברי מצווה, דברי איסור ודברי רשות. דברי מצווה זה ברור מה זה, דברי איסור זה גם ברור מה זה, דברי רשות זה כל מה שבאמצע, בקבלה זה נקרא קליפת נוגה. קליפת נוגה זה הדברים שהם דברי רשות, למעשה חלק לא קטן מהחיים שלנו זה דברי רשות. אנחנו חיים, אוכלים, לא סעודת מצווה ולא דברים אסורים, פשוט אוכלים, ישנים, כי צריך לחיות, צריך להתקיים, צריך לנוח, צריך לסדר כל מיני דברים, חיים, זה לא מצווה ולא איסור, זה קליפת נוגה. בכל השנה כולה צריך להיזהר מאוד מקליפת נוגה, כיוון שהיא יכולה, עלולה להוריד את האדם, עלולה להוריד את האדם מהמקום של הרשות למקום של האיסור. ולכן אם נגיד אדם אוכל, אז הוא צריך להיזהר מאוד כשהוא אוכל, שלראות שהוא לא מגיע לאכילת איסור. שותה יין, צריך להיזהר מאוד, לא שותים סתם יין, רק בזמן של מצווה וכולי, כי אם נתחיל לשתות יין זה מסוכן, זה יכול להביא אותנו למקום לא טוב, וכן על זה הדרך כל הדברים האחרים. ביום הזה יש מצב מיוחד ביותר שאין אותו באף יום אחר בשנה, גם לא ביום הכיפורים כמובן, יום הכיפורים זה לא בעיה להיות רוחני. ביום הזה אנחנו חיים את כל הדברים של הקליפת הרשות, של קליפת נוגה, כל החיים הטבעיים, ואין שום חשש שזה יפיל אותנו למקום של האיסור. הפוך, כל מה שנעשה ביום הזה בצורה אוטומטית הוא יהיה קדוש, הוא יהיה מצווה, הוא יהיה ברמה הכי גבוהה שלו. אין חשש שזה ייקח אותו למקום השלילי, אלא הפוך, זה ייקח אותו רק למקום הזה. למה? כי יש ביום הזה הערה כל כך גדולה שאין שום אפשרות לשלוט על הכוחות השליליים שלמעלה, אין להם אפשרות לשלוט על האדם פה למטה, ויש לו שמירה ישירה על הכוחות הגופניים שלו, שהם יתנהלו בקדושה, למרות שהוא לא עסוק בקדושה, הוא לא עסוק ביום הזה בתפילה, הוא לא עסוק ביום הזה בתורה. יכול להגיד איזה דבר תורה בסעודה של פורים, יכול לעשות איזה סיום מסכת, זה לא אסור, זה בסדר, זה אפשר, אבל זה לא בזה זה תלוי. כלומר, לא בגלל זה אם זה יהיה יותר או פחות, לא בגלל זה האדם יהיה קדוש יותר או פחות, הוא יהיה קדוש כי היום הזה הוא קדוש, ולכן הוא יהיה קדוש.
אתה יכול לתת עוד מילה לקליפת נוגה? לא בדיוק.
אין הרבה מה להוסיף. דברי הרשות זה הדברים שבוא נגיד חכמי המוסר, בספרי המוסר אתה יכול לראות, אם כבר אתה שואל, בחכמי המוסר אתה יכול לראות הבדלים מאוד גדולים איך להתייחס לכל הפעולות הטבעיות של האדם, כמו אוכל נגיד. לחובת הלבבות נגיד אומר לנו צריך לפרוש כל השנה כמה שיותר, כל הזמן לחיות בפרישות. ולמה? כי אם לא נחיה בפרישות אז מהר מאוד אומר אנחנו נגיע לאיסור. אם נתעסק הרבה עם אוכל, אם נאכל הרבה אפילו דברים מותרים, אז בסוף גם אנחנו נגיע לאכול משהו שהוא לא מותר, כי מרוב שזה תופס אותנו אז בסוף זה יביא אותנו גם למקום אסור. והיו אחרים, המסיעת ישרים נגיד אמר צריך לפרוש מהמותרות ולא צריך לפרוש ממה שלא מותרות, כן? בפרק י' ג' שמה הוא מביא את הסתירה ומיישב אותה בזה שמה שהוא לא מותרות אז אדם עתיד ייתן את הדין שהוא לא נהנה מהעולם, מה שהעולם חייב בשביל להתקיים, משהו טיפה מעבר, אומר המסיעת ישרים, על זה נאמרו כל הדברים החמורים של ההרחקות והפרישות, כי אם אתה תיקח מותרות אז בסוף זה יביא אותך גם לאיסור.
מה, אם מישהו עכשיו מברך ואוכל, אז זה מצווה, מה הוא בירך, זה מצווה, אז כאילו, אז מה, זה קל ידי נוגה?
המצווה היא לברך, המצווה היא לא לאכול. אם אתה אוכל, אז תברך, אתה לא חייב לאכול עכשיו. אם אתה אוכל, אז אל תאכל בלי ברכה, אבל אתה לא צריך לאכול עכשיו. אתה לא חייב לאכול עכשיו. אתה אוכל כאילו בשביל להתקיים, זה הרמה הכי בסיסית. הרמה היותר גבוהה זה אתה אוכל בשביל לעבוד את השם, ורמה עוד יותר גבוהה אתה אוכל בשביל לתקן את המציאות וכולי. אבל זה מאוד מאוד גמיש, זה מאוד מאוד גמיש. יש אכילה שיכולה להיות מאוד קרובה למצווה, אתה אוכל בשביל לעשות ליקוט ניצוצות ולתקן את כל הדומם והצומח והחי בעולם ולרומם אותו למעלה, ואז זה כבר ממש מצווה כמעט, וזה יכול להיות כמעט איסור, כי אתה אוכל המון ואתה אוכל יותר מה שאתה צריך ואתה אוכל לא בריא וזה מכביד עליך, ואתה אוכל מותרות שהם הופכים אותך לגשמי יותר, וזה תופס אותך וזה ממלא אותך, ואנחנו ממש נמצא נמצאים על, על ציר מאוד מאוד רחב, וצריך בתוכו להתנהל. וכל הציר הזה הוא בעצם נקרא קליפת נוגה. אז כל השנה כולה צריך להיות מאוד מאוד זהיר, לראות ש, שלא לא עוברים את הקו, לא עוברים את הגבול למקומות שיכולים להוריד למטה. ביום הזה יש הגנה, נפל פחד היהודים עליהם, זה לא רק פיזית מה שהיה אז שפשוט פחדו מהיהודים, אלא פוחדים מהיהדות. פוחדים מה, מהנקודה של היהודי שהוא מייחד את השם, וכל הקליפות שמנסות למנוע כל השנה את הדבר הזה, ביום הזה אין להם מה להגיד, הם פשוט סותמים את נפל הפחד עליהם, עירת הרוממות, והם לא יכולים להפריע לקדושה שתופיע בגוף, בטבעיות הגוף, כולל כל מה שהגוף יעשה ביום הזה, זה הכל יהיה בקדושה. ועכשיו הרב מסביר יותר לעומק איך, איך, מאיפה הוא מגיע לדבר הזה, ומתוך העיון פה הדברים התחברו לנו עם מה שפתחנו בהתחלה. אז הוא אומר ככה, והנה הערה נמשכת ביום הקדוש הזה, היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי. כי קיימו וקיבלו בו את התורה ברצון, מה שהיה מקודם לכן מודעה רבה לאורייתא. וזה האונס לא היה כי אם לגופים, כי הנפשות נהנות מהאור העליון, וזהו רצונם וכבודם לקבל עליהם עוד תורה ומצוות, אבל הגופים עוד לא נתקנו לגמרי, על כן היה כבד עליהם עול התורה. אמנם, כאשר שחה לאפר נפשם, והמן הרע רצה לשלוט בגופם, וכאשר היה להם השם לישועה, נבדק גופם מהכוחות הרעים, ולא נמצא בהם רצון כי אם בלב אחד לאביהם שבשמיים. נסביר את הדברים, הדברים ידועים, או נסביר אותם בקצרה. במתן תורה היה הערה גדולה של נעשה ונשמע. הנעשה ונשמע היה רק מהצד הנשמתי שלנו, ולא מהצד של הגוף שלנו. זאת אומרת, הנשמה מאוד רצתה את התורה, אבל הגוף לא באמת רצה אותה. והגוף באמת, לאורך כל תקופת בית ראשון, הגוף מקיים את התורה, הגוף של עם ישראל, כולנו, כן? כל עם ישראל מקיים את התורה פיזית גם בגוף שלו, אבל לא מתוך חיבור פנימי ורצון, אלא מתוך זה שהנשמה מכריחה אותו. למה הנשמה מכריחה אותו? כי הנשמה חוותה הערה מאוד גדולה במתן תורה. הנשמה יודעת שזאת האמת, ולכן היא אומרת לגוף, גם שזה לא מתאים לך, אתה תעשה את זה, ידידי היקר, כי זה האמת, אז אתה חייב. והיא מכריחה אותו. מכריחה אותו ברמה אישית של כל אחד על עצמו, וברמה ציבורית של עם ישראל, איך זה קורה ברמה הציבורית? יש נבואה, ויש מקדש, ויש סנהדרין, ויש הערה כל כך גדולה, שההערה הזאת, מה היא גורמת? היא גורמת... היא גורמת לעם ישראל לשמור באופן כללי, כן, יש ירידות, עליות, אבל גורמת לעם ישראל לשמור את התורה, אבל לא באמת, לא באמת להתחבר אליה מהמקום של הגוף, שהגוף רוצה את זה. הגוף לא רוצה את זה, אבל הוא חייב לעשות את זה. כפה עליהם כגיגית, מכוח ההערה הגדולה שהייתה לנשמה. אז כל זה... כל זה לאורך כל תקופת בית ראשון. ואז אני מתחבר רגע, מתחבר רגע לאריזל, שאומר שעכשיו כל זה נגמר. הנשמה לא פה. יש נסירה. יש תרדמה. תרדמה הזאת, המשמעות שלה זה שאנחנו בחורבן. אנחנו בגלות. אין לנו עכשיו משהו שמאיר לנו את הדרך. ואם חשבנו שיש עוד משהו שיאיר לנו, מה חשבנו? במה תלינו תקוות? 70. מה? 70 שנה, נגמר, עוד מעט אותו, נבנה מחדש, מה? בית המקדש, הולך להיבנות, אז... גם זה לא. כי הנה, יש משתה, שהמשתה הזה בעצם, במילים אחרות, מה הוא אומר? חבר'ה, נגמר הסיפור. אם תליתם עוד תקוות בעניין הזה, אז חבל לכם על הזמן, זהו. לפי כל המניינים של 70 שנה, ה-70 שנה כבר נגמרו ולא קרה כלום. אז, אז, אז חבל על הזמן, זהו. תבינו ש... נגמר. נגמר הסיפור ותשלימו עם המצב הזה, ויהודים באמת משלימים כביכול עם המצב הזה, הם זורמים לתוך הדבר הזה, והם נהנים מהסעודה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים באמת למצב של ניתוק והפרדה גדולה מאוד שיש בין ה... לבין הנשמה של עם ישראל לבין הגוף שלו. והתפקיד של כל הדבר הזה הוא שהגוף באמת תהיה בלי הנשמה. כי כל עוד הגוף מואר מאורה של הנשמה, אפשר כאילו לבקש מהם טיפה יותר בלחש. איכשהו כזה נמצא פה ברקע. כל עוד הגוף מואר מהנשמה, אז הוא עושה את הדברים לא מהרצון שלו, אלא בגלל שהוא חייב. ורק כאשר יש ניתוק מוחלט בין הנשמה לבין הגוף, רק עכשיו, רק במצב הזה אפשר להגיע למצב שבו הגוף יבחר בעשיית התורה ובחיבור לתורה מצד עצמו, מתוך הרצון שלו עצמו, בלי ה... תודה, תבורך. בלי ההערה אפשר לומר הכפייה או ההכרח או האור הגדול שהנשמה מהירה בו, והוא פשוט בסדר, הולך עם האור של הנשמה. אבל זה לא באמת, אבל הגוף עצמו לא באמת רוצה את זה. אבל עכשיו הגענו למצב הכי נמוך שיכול להיות, כמו שאמרנו, לא רק רוחנית, שאנחנו מיואשים מבניית המקדש ומיואשים בכלל מכל התקווה, מכל העתיד הרוחני שלנו, אלא אנחנו מגיעים למצב שבו גם פיזית הגוף שלנו, של עם ישראל, נמצא בסכנה קיומית. ואז, מה שקורה אז, זה שברגע הזה הנמוך ביותר, הקשה ביותר, מתחילה הערה שכל כולה צומחת מלמטה מתוך הגוף. הנשמה כבר לא פה. ההערה היחידה שהנשמה ממשיכה להתגלות פה זה דמותו של מרדכי. מרדכי זה הזיק האחרון, מרדכי ואסתר, הם הזיק האחרון, כי אם היה לגמרי נפרד לגמרי, אז גמרנו, אז כבר לא היה שום אפשרות באמת לחבר, כן? צריך שיהיה איזשהו, צריך שעדיין יישאר איזשהו חוליה, איזה נקודת חיבור. איפה נקודת החיבור? נקודת החיבור זה הנשמה העליונה הזאת של מרדכי ושל אסתר, שהם מצליחים לחשוף בעם ישראל כולו את זה שבאמת אנחנו, הגוף שלנו מעצמו, לא בלי הנשמה, הגוף שלנו רוצה תורה, הגוף שלנו רוצה את הקדוש ברוך הוא. ניתן איזה דוגמה מאוד מעניינת. ראיתי, התגלגלה אליי איזה חוברת מאוד מעניינת שכתב הרב דודי פוטש, והוא מביא פה דבר מאוד מעניין, שמרדכי שולח את אסתר. מרדכי הוא לא נביא, מרדכי הוא לא נביא, ומרדכי שולח את אסתר במחילה מכם לאחשוורוש ברצון. כלומר, הוא אומר לה, תלכי ב ברצון אל אחשוורוש. מה המשמעות ההלכתית של זה? תהיה אסורה לו. כאשר עבדתי, עבדתי. עבדתי מזה, עבדתי ממך.
למה את אומרת? סליחה, לא הבנתי.
סוגיות בכתובות, אשת איש, הרי היא הייתה נשואה למרדכי, הוא לקח גם נשים נשואות, אחשוורוש לקח גם נשים נשואות, ואישה נשואה שברצון נמצאת, עד עכשיו,
היה אונס?
עד עכשיו זה היה באונס.
מה נעלת את זה משהו בשיעור כללי? יעל ו...
נכון.
וסיכמנו שבסוף אילה הייתה איתו, לא משהו כזה.
זה בא לשמוע.
אז יש, כן, אז יש איזה כל מיני, אז אחת הדעות זה שעד עכשיו אסתר הייתה באונס, הייתה באונס, אבל פה היא הייתה ברצון, ומרדכי הוא לא נביא, אז אומרים איך הוא יכול, בתור אחד שהוא לא נביא, איך הוא יכול לעשות את הדבר הזה? אז הוא הביא פה דבר מעניין, ספר בית גנזי, הרב בניה מביא אותו הרבה פעמים, מרדכי יודע באיזושהי נקודה פנימית שבתוכו שמדובר על הצלה של כלל ישראל, בשביל הצלה של כלל ישראל יש לו את הכוח להגיד לה שתלך למקום הנמוך הזה של עריות עם הגוי, כל זה בשביל להציל את כלל ישראל. יש גם תשובה של הרב קוק שאומר שאם זה להצלת כלל ישראל, אז גם בלי הוראה של נביא אפשר להצלת כלל ישראל, אפשר לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, מותר לעשות את הדבר הזה כדי להציל את כלל ישראל. יותר מזה, הוא מביא פה עוד דבר מעניין, גם כן יש מי שאומר שגם כן במחילה מכם, אבל כשאסתר מזמינה את המן למשתה, גם שם היא מתכוונת להיות עם המן כדי שאחשוורוש יקנה, ואחשוורוש היא אומרת שיהרוג אותי ואותו ביחד. כלומר, היא אומרת שאחשוורוש יראה אותנו ביחד ויהרוג אותי ואותו, ואז הוא יהרוג אותו, אז רגע שהוא יהרוג אותו אז כבר הגזרה כבר תתבטל. כלומר, אסתר פה מבחינה גשמית, כן, הולכת פה כאילו למקומות הכי נמוכים שיוכלים להיות. זאת אומרת, כאילו להבין פה, אנחנו מדברים על זה שהגוף שלנו, המלכה שלנו, כן, השיא שלנו, אסתר המלכה, היא מגיעה למקומות הכי נמוכים. ואומר הרב קוק, עם ישראל רואה שהמן רוצה לשלוט בגוף שלו. זה לא תקופת החשמונאים שהיה רק גזרות על קיום התורה והמצוות. הוא רוצה פיזית שלא נהיה בעולם. גם בדור שלנו חווינו מישהו כזה, שאמר פתרון סופי, מאוד מזכיר את זה, שמנער ועד זקן, כל העם, אנחנו לא צריכים לדמיין משהו שלפני 2500 שנה. יש לנו את זה, טרי מקרוב. שהוא רוצה שלא, הגוף הישראלי לא, מה אכפת לו מהגוף הישראלי? תראו, האיראנים נגיד אומרים שיש להם בעיה עם הציונות, מבחינתם שישארו היהודים בעולם, אין להם בעיה עם זה, רק שלא יהיו בארץ ישראל. הם מבינים שכשעם ישראל הוא בארץ ישראל, הוא עוצמה מטורפת כאילו של כוח, זה ברגע שהוא לא יהיה בארץ, הוא לא יהיה זה. אז היוונים גזרו על המצוות, אלה האיראנים גוזרים, העיקר שלא יהיו בארץ, אבל אמן אומר לא, אני הולך עד הסוף על כל... עם ישראל רואה שיש גזרה על הגוף שלו, שהגוף לא יהיה פיזית, אז הוא אומר לעצמו, מה המשמעות של הגוף? מה כזה חשוב הגוף? הגוף שלנו לא כזה חשוב. הגוף שלנו בעצם הוא כפוף לנשמה. אין לו באמת כוח מעצמו לגוף. ואז הוא רואה דבר נוסף. ואז הוא רואה שכל האירועים מתרחשים, כמובן, בתוך מציאות מאוד מאוד גשמית. כן, כל הדברים שתיארנו עכשיו, כל הרמונות המלך המזוהמים בכל באמת זוהמת העריות והתאבות והמאחר והמשתה, וזה קורה שם. ההצלה צומחת משם. כיוון שזה צומח משם, אז עכשיו מתעורר בהם ההערה הזאת של הפנים בפנים, שאומר האריזה על כל זה היה הגלגול האלוקי, שכל הסיפור הזה הוא מכוון כדי שנגיע למקום הנמוך הזה, ומשם נתעורר חזרה לחזור לקדוש ברוך הוא, אבל הפעם החזרה תהיה פנים בפנים. זאת אומרת, גם הגוף שלנו, זה נקרא פנים בפנים. כל עוד הגוף שלנו לא רוצה את החיבור עם הקדוש ברוך הוא, אז החיבור שלנו איתו הוא אחור באחור. זאת אומרת, אנחנו מחויבים. אנחנו פשוט נוצרנו ככה, הנשמה ראתה את האור האלוקי במעמד הר סיני, והיא לא יכולה אחרת, היא מבינה שזה האמת, אז היא מכריחה את הגוף לעשות את הדברים. אבל זה לא באמת. זה לא באמת חיבור. אנחנו כל הזמן עושים את זה כמי שמצווה ועושה, לא כמי שבאמת רוצה את זה. הדר קיבלו ימי אחשוורוש. מה זה הדר קיבלו ימי אחשוורוש? אומר המדרש תנחומה, שמעכשיו זה היה לא רק הכפייה הייתה על התורה שבעל פה, תורה שבכתב הם קיבלו ברצון, עכשיו את התורה שבעל פה הם קיבלו ברצון. מה ההבדל בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה? תורה שבכתב היא כללית כזאת, זה מאוד קל לקיים אותה. זה מאוד פשוט, לשמור שבת עם המילים, זכור את יום השבת. זה בעיה, אני זוכר את יום השבת. אבל לקיים למתת מלאכות, כל הפרטים שלהם, שם זה קשה. בכל הפרטים, כל הדברים זה ככה. אז במעמד הר סיני, קיבלו את התורה שבכתב, סבבה, נורא כיף, זה נורא נעים. אבל התורה שבעל פה הם לא קיבלו מרצון. כי התורה שבעל פה היא קשה. תנחום המעריך שם ואומר, היא קשה ויש לה, זה צריך לצייר עצמו עליה וכל הפרטים וכל הדברים האלה. מה עם ישראל רואה עכשיו? שאלוקים, יש כזה משפט, אלוקים נמצא בפרטים, קוראים את זה, אלוקים נמצא בפרטים הקטנים. אלוקים נמצא בפרטים, אלוקים נמצא בגוף, לא רק בנשמה. הנשמה היא כללית, היא רוחנית, היא תורה שבכתב. הגוף זה הפרטים, זה התורה שבעל פה. אז הוא מתעורר לקבל, הגוף שלו מתעורר, והוא מתעורר לקבל את התורה שבעל פה גם ברצון, לא רק את התורה שבכתב. לכן, מסכם הרב קוק, ואומר ככה, על כן, ביום הזה לעד הצללים ינוסו, ואף כי בכל ימות, אף כי בכל ימי השנה הוא כעובד עבודה זרה, מי ש... ברכות, למד א', מי ששותה יין כעובד עבודה זרה, מפני שהכוח השכלי מסתלק, ויש לזה שתי סיבות, כי השמחה היא מעלה גדולה מאוד, וקיים אור השכל בעצם, כיוון שהכלי צר, אין הגוף יכול לקבלו, כי אם כמידתו, אבל כשמתרבה יותר מדי, אין הכלי סובל את האור, והאור יוצר ומסתלק, ונשאר גוף בלי אור, ומיד הוא מסוכן. מעני דקאי מעלן ככיס ללאוגיה, גם גמרא בברכות שם בדף בתף וב, השדים שנמצאים מסביב לאדם. אבל ביום הזה, כן, אז ביום רגיל, יום חול רגיל, משך השנה, כשאדם שותה יין, טיפה מעבר למה שצריך, השכל שלו מסתלק, הגוף נשאר לבד, הגוף נשאר בלי השכל, בלי האור של השכל, ואז מה קורה לו? אנחנו יודעים, דברים בדרך כלל לא כל כך נעימים. אבל ביום הזה, אומר הרב קוק, אבל ביום הזה יש כאן בית לטיבותה. אחד שעצם הכלי מזוכח, הכלי זה הגוף, ויכול לקבל אור שמחה גדולה ולא יתבטל. היום הגוף שלנו גדול, הגוף שלנו הוא כלי עצום, יכול לקבל אור גדול של יין ולא יקרה לו כלום. ועוד יש כאן, ועוד שאפילו אם יסולק אור השכל מכלי הגוף, הנה כוחות הגוף בעצמם כבר קדושים הם, ושומרים מכל רע ומדביקים עצמם לשלמות האמיתית שבאור בני מלך חיים. על כן המצווה אז לפסומי, הוא ממשיך אור גדול על ידי זה כמבואר בדברי אריזה. ולולי דה מסתפינה, כן, לולי שהייתי מפחד, היה נראה לי, דאף שבכל הימים שטוי על התפלל, בכל מקום ביום הזה, הועילו מצוותו בכך לא מטריד. זולת שיקור גמור שצריך עיון מהמצווה. זאת אומרת, ביום הזה אומר הרב קוק, לולי דה מסתפינה, הייתי פוסק הלכה, שתכלס ההלכה הזאת כבר די מקיימים אותה, כי בתפילת מנחה של פורים כבר חלק מהאנשים הם כבר ככה, לא לגמרי ככה איתנו, אלא חצי כוח, ואז הם מתפעלים. אבל זו תפילה מאוד מאוד חזקה, ועוד יותר בערבית שמוצאי פורים, שם כבר כולנו, כולנו כבר, כל מי שהתבשם. אז לא שיקור גמור, שיקור גמור זהו, כבר מחוק לגמרי, צריך להישאר עם איזה, צריך לנסות להגיע למצב ששולטים על זה בצורה כזאת, שנשאר לך עוד איזה טיפה שליטה, באופן כזה שאתה מבוסם ולא שיקור גמור, זה כבר לא, כבר לא, לא איתנו לגמרי, מה?
נשאר ברמות, זה שה אריה, קוף חזיר. לא, אני לא צוחק.
נו.
זה שבהתחלה בן אדם מתחיל לשתות, אז בהתחלה נוצרת לו תמימות כזאת, הוא כאילו, פתאום הוא כזה, הכל כיף, הכל בסדר, הכל זה. ואז עולה רמה, אריה, ואז פתאום עולה לו הגאווה, הוא פתאום, גם יכול היה להיות בקטע רע, בקטע טוב, זה לא משנה. ואז הוא אומר דברים שלא היה לו אומץ להגיד לפני, וזה, ואז מגיע השלב של הקוף, שזה שהוא מתחיל כבר לעשות שטויות, לראות לו לא טוב, לזה, ואז מגיע השלב של החזיר שהוא כאילו, הוא כאילו כבר בקיא של עצמו.
אז לשם אנחנו לא רוצים להגיע, וגם לא לקוף, אנחנו נצרים בשלב של האריה, הגיבור, אריה הגיבור, שמה שהוא מוציא מעצמו זה רק דברים של קדושה וכו'. יפה, אז נסיים את הדברים, אז הוא אומר ככה. אני מדלג את זה שלוש אורות כדי להגיע לעיקר ולסיים בזמן. אבל תראו, ביום הזה, אבל ביום הזה, לפני כן הוא אמר עוד על השתייה, ביום הזה כוחות הגוף גם כן מקודשים לשמיים, והאור חופף עליהם בכל גוונה. ועל כן, יש לומר, דיינו תמה, דמלאכה לא קיבלו עליו בפורים, דכהיום אין הגשמי מתנגד לרוחני. על כן, בכל יום טוב שעיקר התחליט של כולם, שיהיה מקרא קודש, להתענג על השם, לא ייתכן להיות עסוק במלאכות חול, שהן שייכות ללת מלאכות דמעלמא דאטליה. עלמא דאטליה זה עולם הכללה, הלמ"ד מלאכות הן שייכות לעולם הכללה, שהרי לפני חטא האדם הראשון לא היה את הלמ"ד מלאכות, לא היה צורך בלעבוד כדי להשיג בגדים וכדי להשיג אוכל וכו'. כיוון שהאדם הראשון התקלל כתוצאה מהחטא שלו, אז נוצרו המלאכות האלה. בכל שבת ובכל יום טוב אנחנו מתקנים את חטא האדם הראשון על ידי זה שאנחנו לא עושים את המלאכות האלה, ואנחנו חוזרים למצב של לפני חטא האדם הראשון. אבל זה רק על ידי זה שלא נעשה את המלאכות האלה. אבל מה קורה בפורים? בפורים אמר הפזמון לעשות פורים. מה זה אומר לעשות פורים? שבפורים מותר לעשות מלאכה. כן, סוגיה במסכת מגילה שם בדף ה' ו', שבעיקר הדין מותר לעשות מלאכה בפורים. אחר כך אמרו, ראו שכתוצאה מזה שעושים מלאכה, אז אנשים לא, בסוף לא יכולים, לא מתרכזים במצוות של היום, אז אמרו שהוא לא יראה סימן ברכה, ותכלס היום, בעזרת השם, כשתהיו גדולים, אז תיקחו יום חופש בפורים. אל תתקמצנו על היום חופש הזה, כי באמת תורידו יום אחד מהחופש של הקיץ, או אני לא יודע מה, ובפורים שכל היום יהיה כל כולו קודש. כל פנים, מה שאין כן היום, שנהפכה הכללה לברכה, ואפילו עסוק במלאכה, שם הוא מוצא אור הקדושה. כי נפל הקיר התח טפל עלי שיח קודש, והסרה כתארין דמסעבין, נשברו בחד הזה כיפה דעשר את בני אמן. על כן האור מגולה על ידי המגילה, ובין בדברים ודעת לנפשך ינעם. זה משפט מהסוג המשפטים של הרב קוק, שרומז לדברים שנמצאים באריזה, ואומר אותם ככה באיזה משפט אחד. אם אתם זוכרים, ראינו באריזה שהוא אומר שהאמן, עשרת בניו היו עשרת קליפות של התומעה, שזה מקביל לעשר הספירות שבקודש, והעץ שאמר אמן לבנות למרדכי, הוא כמובן מזכיר את עץ הדעת שחטא האדם הראשון, שכתוב המין העץ, המין זה אמן, המין העץ אשר ציוותיך לביתי אכול ממנו אכלת. אז אמן חשב שהוא יתלה את מרדכי על העץ הזה, כי זה מתאים לתלות על העץ הזה, כי זה אותו עץ שהאדם הראשון חטא והתחיל את הניתוק הזה שבין החומר והרוח. אבל התהפך הכל, שאותו עץ, אותו עץ שהוא לכאורה העץ של החטא, החטא של האדם הראשון, הנחש הקדמוני, שבגללו כל הסיפור, אבל מתברר שהעץ הזה אפשר לתקן אותו ולעשות מלאכה בלי שהמלאכה הזאת תוריד אותנו. כמו שהוא אמר בהתחלה, שקליפת הנוגה, קליפת הנוגה היום לא מפריע. קליפת הנוגה, אפרופו שאלתם קליפת נוגה, המלאכה שאדם עובד. המלאכה שאדם עובד, על פניו זה קליפת הנוגה. אתה יכול לעבוד יותר, אתה יכול לעבוד פחות, אתה עובד בשביל הפרנסה. יש בזה רמות שונות. נכון שיש, למדנו באורות התחייה שנה, שיש רב קוק מדבר על פסקה, לעשות את האומנות מתוך אהבה ומתוך תיקון המציאות. זה כבר קליפת נוגה שמתחילים לתקן אותה ולהעביר אותה לכיוון של מצווה, שממש עושים מלאכה בשביל לתקן את העולם. אבל זה לא פשוט לכל אחד לעבוד ככה, ולכן בשבת ביום טוב לא עושים מלאכה, כדי שבאמת נצליח להיות מוכנים. אבל בפורים, שהגוף שלנו, אם אני מסכם את הדברים, אז אם לחבר את מה שראינו בהתחלה באריזל, המטרה של התרדמה הזאת, של הנסירה הזאת, של הריחוק הזה מבית המקדש, של הייאוש מזה שבית המקדש ייבנה, של ההנאה מהסעודה הזאת שאוכלים בכלי המקדש, ומלך אחשוורוש נמצא עם בגדי כהן גדול, וזה חגיגה שלמה לסיום הסיפור הרוחני של עם ישראל בעולם, כי אין בית מקדש ואין סיכוי גם שהוא ייבנה. וההמשך אחר כך לאמן שאומר שהעם הזה האלוקים שלו ישן, וממילא גם הוא ישן, והכל פה אבוד, ולכן כדאי עכשיו להיכנס בהם ולעשות איתם את הפתרון הסופי. ואז אנחנו מגיעים למצב שהגוף הוא בסכנת השמדה, גם פיזית וגם רוחנית. בעצם הוא עכשיו מנותק מהנשמה, הנשמה החזיקה אותו כל בית ראשון, הנשמה החזיקה את הגוף ותפסה אותו שימשיך להיות מחובר לתורה ומצוות, כי הנשמה אומרת לו זאת האמת, אל תאבד את זה, תעשה את זה. אבל עכשיו אין, אנחנו מנותקים, ננסרנו, ישנים. ואז באמת המציאות היא מאוד גשמית, ואסתר, אצל אסתר רואים את זה, כן? שאסתר נכנסת למקומות הכי נמוכים, הכי מטונפים, הכי חמורים מבחינת כל מה שקשור להריג ועל יעבור. אומרים, יריג ועל יעבור, איך אסתר יכולה להיכנס לדברים האלה? זה, כן, לכאורה זה אסור, יריג ועל יעבור. ופה יש איזו הוראת שעה שמרדכי שאומר לו, תיכנסי לתוך המקומות הכי נמוכים הללו. אגב, גם מרדכי גם מביא פה דבר מעניין, שמרדכי, זה לא פשוט שהיה מותר לו לא להשתחוות לאמן. כי יש אומרים שאמן היה עבודה זרה, אז נגיד שזה סיפור של עבודה זרה, ויש אומרים שהוא לא היה עבודה זרה. עכשיו הוא סיכן את כל עם ישראל, אז אומרים שמרדכי היה לו איזו הערה נשמתית כזאת, שהוא ידע שהוא הלפיד האחרון שנשאר, הוא חייב להחזיק, כאילו את האיש יהודי, היה בשושן הבירה, הוא היהודי היחיד שנשאר פה היום, יהודי באמת, לא רק פיז, לא רק שייך לעם היהודי, אלא באמת הנשמה שלו עדיין חיה, והוא חייב לשמור על הדבר הזה. אם גם הוא ייפול לתוך הדבר הזה, אז זהו, התרסקנו לגמרי. חייב פה איזה ניצוץ ששומר על הנשמה היהודית, והוא יש לו איזה מין אמת פנימית כזאת שאומרת לו, זהו, זה השליחות שלך, אתה פה היחיד שנשארת, אתה ואסתר, אתם נשארתם פה לתקן את הדבר הזה. ואז באמת המציאות יורדת למקום מאוד מאוד קשה, ומהמקום הזה, כן, כשהעסק מתחיל להתהפך, והוא נגמר בזה שבאמת הגזרה הזאת, אגב גם אסתר אומרת להם תצומו בפסח, הרי כל הסיפור הזה הוא קורא בפסח, נכון? יודעים, מכירים את הלוז של המגילה? הספרים נכתבים בחודש הראשון, ב-13 יום לחודש, זה י"ג ניסן. הספרים נכתבים י"ג ניסן, וכל ההתרחשות, כל הסיפור הזה קורה בשלושה ימים. אסתר אומרת, תצומו עליי שלושה ימים, י"ד, ט"ו וט"ז. ולעבור על פסח, ולא מקריבים קורבן פסח, וצמים בפסח, זה עוברים פה, אין, התורה פה, התורה נגמרה. התורה נגמרה. אין פסח ועריות, אסתר הולכת לעריות, ועם ישראל לא מקריב קורבן פסח, והכל פה, מי אמר שזה מותר? אתם רוצים לצום? מי אמר שחייבים לצום? אולי תגיד להם, תעשו תפילות, אחרי תפילת שחרית, אחרי מוסף, תעשו איזו תפילה המונית. היא אומרת, לא, עליי, צום, תבטלו הכל, אתם לא, כן, אתם לא עם התורה עכשיו. עכשיו אתם מגלים את הנקודה פנימית שלכם, דרך תפילה, דרך צום, שם תגלו את הכי עמוק שלכם. ואז קורה כל המהפך, כן? משתה א', ואז משתה ב', כל זה קורה בפסח, כן? בי"ד, בט"ו, זה הימים שזה קורה, בט"ז ניסן, וטוב, אז כל הסיפור והמן וכועס וזה והורג את המן ומבקשת להרוג את העשרה בנים שלו כי הם עשר קליפות התומעה, אז צריך גם להשמיד אותם כי כל עוד הם נמצאים אז יש עדיין אחיזה לקליפות האלה, ועם ישראל לא יצליח לגלות את הגוף שלו, שהגוף שלו באמת טהור וקדוש. וכשכל זה מסתלק, אז קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם להיות עושים את הימים האלה במצוות מאוד גשמיות, כן, הכל פה זה סביב אכילה ושתייה ומנות ואוכל וכסף ומתנות לאביונים, הכל זה גם מתנות לאביונים, הם בעיקרון כדי שיהיה להם כסף, הכל זה דברים גשמיים מאוד, כמובן יין ובשר וכו', וכל זה מגלה, הוא אומר מגילה, על כן האור מגולה על ידי המגילה, זה נמצא באריזל, באריכות, הדבר הזה, מושגים קבליים שכמובן קשה להבין אותם, אבל בעיקרון מגילה היא, בקריאת המגילה מתגלה האור, האור האלוקי העליון, שעכשיו הוא מתגלה גם בתוך הגוף, בתוך החומר, ואז הדר קיבלו ימי אחשוורוש, הרצון עכשיו מתגלה שהוא לא רק של הנשמה, אלא זהו, עכשיו מתחיל מהפך. זה עכשיו חלק ב' בהיסטוריה של עם ישראל. עד עכשיו חלק א', הנשמה הכריחה את הגוף, מעכשיו מתחיל חלק ב', הגוף רוצה בעצמו. בית שני, עם ישראל פועל מלמטה למעלה. בלי נבואה, בלי כל הכוח הרוחני הגדול הזה שהוא משפיע עלינו, אלא אנחנו מלמטה, אנחנו באים, אנחנו לומדים את התורה שבעל פה, היא מתפתחת בבית שני, כל אנשי כנסת הגדולה והזוגות והתנאים, כל אלה מפתחים את התורה שבעל פה, לא את התורה שבכתב שהיא הייתה בבית ראשון יותר דומיננטית, הנבואה והתורה שבכתב, עכשיו מפתחת התורה שבעל פה שהיא בחינת הגוף, כי התורה שבעל פה היא בגוף, היא בפרטים, היא בחיים היומיומיים הגשמיים, ועם ישראל מגלה שהאלוקות נמצאת ממש בתוך החיים עצמם, ולכן זה בעצם שיא מאוד גדול, שבגלל זה מגילת אסתר לא תתבטל, גם כשהתבטלו כל המועדים האחרים וכל הספרים האחרים התבטלו, זה לא התבטל, כי הספרים האחרים באמת היו זמניים, כי זה היה זמני שהנשמה תכריח את הגוף, אבל שהגוף ירצה מעצמו זה נצחי, כי זה שם היעד. לאיפה אנחנו הולכים? אנחנו הולכים לקראת ימות המשיח ותחיית המתים, שזה המצב שבו הגוף הוא מזוכח, יש גוף פעיל וחי ותוסס, אבל כל הגוף הזה רוצה רק קדושה, זה מה שהוא רוצה, גם בלי שהנשמה מכריחה אותו, הוא רוצה את זה מעצמו, וזה יש רק ביום הפורים, לכן ההערה שלו מאוד מאוד גדולה, ובאמת גם ברמה האישית אנחנו מרגישים את זה, שבאמת אנחנו הרבה פעמים יום פורים הוא באמת איזה זמן של שינוי, זמן של איזה התגלות כזאת פנימית, של איזה קפיצת מדרגה כזאת, פתאום אתה, עד היום אתה מכריח את עצמך, אתה עוד לא מרגיש מבפנים, אתה עוד לא באמת רוצה, אתה קצת עושה כי צריך וזה, ואז אתה מקבל את ההערה הזאת והיא מגלה בך את ה... את האמת הפנימית. כמובן שבאופן מעשי מבחינת שתיית יין וכדומה, אז באמת צריך כל אחד להכיר את עצמו, להזכיר לי אולי בליל שבת בתיש ככה, אולי להגיד איזה כמה מילים ככה, להזכיר לכולם את ההדרכות שאנחנו ככה אומרים כל שנה, באמת להיזהר שלא להגיע, איך אמרת, אי אפשר להגיד אפילו את המילה הזאת של הבעל חיים האחרון הזה שחס וחלילה, אבל זה באמת לצערנו לפעמים נכון, שמי שלא יודע איך לשלוט על הדברים ולחלקל אותם, אז הוא מגיע באמת לאיזשהו מצב לא מכובד, נקרא לזה ככה, שזה ודאי לא הייתה כוונה, אלא באמת ידע כל אחד את עצמו מה נכון לו, מה מתאים לו, כדי שזה לא יצא מהגבולות שהאור יכול, הגוף יכול להכיל את האור הזה ולהתרסק, אבל הפוטנציאל קיים שביום הזה באמת טוב, בעזרת השם, הכוח, תבורכו, תהיו.